בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום איתנו בתוכנית בת שבע משה, מנכ"לית עמותת יוניסטרים. אז קודם כל שלום בת שבע ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית.
שלום ותודה על האירוח.
אוקיי, אז הזכרתי שאת מנכ"לית עמותת יוניסטרים, בואי ספרי לנו קצת על העמותה, מי הקים אותה, מתי.
בשמחה, אז יוניסטרים כבר עוד מעט 15 שנים למען האמת, הוקמה על ידי רוני צאום, שהוא יזם הייטק, שגדל בפריפריה, ברמלה, ובעצם הסיפור של העמותה זה הסיפור שלו. אנחנו פועלים במטרה לתת לבני נוער ולצעירים מהפריפריה, הזדמנות, כלים, התנסות, חלום, במטרה להפוך להיות יזמים, ומעבר לזה, במטרה להצליח להשתלב במגזר העסקי. כלומר, בסוף לא כולם חייבים להקים סטארט-אפ, יזמות זה דרך חיים, ככה אנחנו תמיד אומרים, אבל להבין שהחיים שלי הם בידיים שלי, ואני יכול להוביל את החיים שלי למקום אחר מאותה מציאות שאליה נולדתי, ולכאורה אותו מסלול חיים שכאילו נכתב מלמעלה עבורי, זה בעצם הדבר המרכזי שאנחנו מנסים לעשות. בעצם במסגרת תוכנית יוניסטרים, עוד מעט גם נספר קצת לעומק מה זה אומר, אנחנו מפעילים היום הרבה תוכניות, אבל בני נוער כבר בכיתה ט' מקימים סטארט-אפים לכל דבר ועניין, החל מלחשוב על רעיון חדשני למיזם, ועד ממש פיתוח עסקי, מחירות, ייצור, כתיבת פטנטים, כל השלבים שעובר יזם אמיתי בעולם העסקים. החוויה הזו של ליזום וליצור ולהוביל חברה כבר בגיל 16, היא חוויה מעצבת, היא חוויה שגורמת לי להרגיש שאני מסוגל. אז זה ככה ממש ממש בגדול. אז ככה ניכנס לפרטים. אז בעצם אמרתי שהסיפור של יוניסטרים זה סיפור חייו של רוני, שבעצמו באמת גדל, אמרתי, בפריפריה, במקום בלי הרבה הזדמנויות, וחלם בגדול. ובאמת אחרי כמה ניסיונות הצליח לפרוץ ועשה אקזיט מאוד משמעותי, בגיל 30 פלוס. והדבר הראשון שהוא עשה אחרי שהוא הצליח לעשות את האקזיט הזה, זה באמת להקים את העמותה. והוא ניסה לחשוב מה אני יכול לעשות כדי לשנות את מדינת ישראל. התייעץ עם כל מיני חברים ושותפים ועמיתים, והגיע לתובנה שבאמת, מכיוון שהוא גדל בפריפריה ומכיוון שבמדינת ישראל, מצד אחד יש הצלחות מדהימות במרכז הארץ במדינת תל אביב, ומצד שני יש פערים כל כך גדולים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, כנראה שזה הטארגט שלו. ומכיוון שהוא כל כך מאמין בעולם היזמות והוא בעצמו יזם, אז הוא החליט להקים עמותה שהמהות שלה זה קידום יזמות. אז אנחנו היום בעצם מפעילים שלוש תוכניות. המרכזית זה מרכזי יזמות, יש לנו היום 13 מרכזי יזמות בארץ, מצפת ועד אילת, במרכזים בחברה היהודית, מרכזים בחברה הערבית, מרכזים מעורבים, ובכל מרכז כזה פועלים בני נוער מכיתה ט' עד כיתה י' א', וכמו שאמרתי, מקימים סטארט-אפ לכל דבר ועניין, בליווי של מאות אנשי עסקים, שאנחנו קוראים להם פורום עמיתי יוניסטרים, מכל השכבות העסקיות במדינת ישראל, החל מיזמים, מנכ"לים של חברות, יושב ראשים, המון המון אנשים בכירים, וגם לא רק אנשים בכירים, ובעצם אנשים טובים שרוצים לעשות שינוי, מחפשים את הדרך שאליה הם מתחברים ומאמינים ביזמות, כמו שאמרנו, ומגיעים למרכזי היזמות שלנו בכל הארץ בזמנם, על חשבונם, ובעצם מעבירים סדנאות עסקיות לבני הנוער שלנו, עושים מנטורשיפ אחד על אחד, נותנים ייעוץ עסקי בתהליך פיתוח הסטארט-אפ, באמת כל הליווי, כל הידע העסקי של בני הנוער מקבלים, הם מקבלים ישירות מאנשי עסקים שמתנדבים בעמותה, שזה מדהים לראות את ההירתמות, יש לנו היום 2,000 אנשי עסקים בפורום עמיתי יוניסטרים, וזה הולך ומתרחב מעצמו, כי אנחנו כבר לא עושים כמעט, אתה יודע, פרסום, אנשים פשוט שומעים, מתחברים ומגיעים, וזה מדהים.
זה לא פשוט לגייס אנשים שיתרמו מהזמן החופשי שלהם כדי לעזור לאחרים.
זה מדהים גם רמת הבחירות, שתמיד אני נפעמת שפתאום מגיע איזה בן אדם, אתה יודע, נגיד סתם אני, דוגמה, אבי קץ, שהוא הצטרף גם לדירקטוריון של העמותה. בן אדם סופר עסוק, הבן אדם מנהל איזה 1,000 חברות, ומוצא זמן לשבת שעות על גבי שעות, להקשיב למיזמים של הילדים, לתת להם טיפים, להוביל אותם, לחבר אותם לחברות שיקדמו את המיזמים שלהם. זה באמת כל פעם שאני ככה נכנסת לעצבות ודואגת לעתיד של מדינת ישראל, אני חושבת על העמיתים שלנו ואני נהיית אופטימית, באמת. יש הרתמות מדהימה. אז באמת התוכנית הליבה שלנו זה מרכזי היזמות, תוכנית של 3 שנים, שמחולקת לשלושה עולמות תוכן. המרכזי זה יזמות עסקית, כמו שאמרנו, מקימים סטארט-אפ. החלק השני זה בעצם יזמות חברתית. החזון שלנו זה שבסופו של דבר נצמיח שכבה של אלפי צעירים שיצאו מיוניסטרים, מצד אחד יש להם את הכלים ואת היכולת להצליח ברמה האישית, מצד שני הם מאוד מונעים ערכים ורואים את עצמם כמחויבים.
זה חשוב.
ליצור שינוי, לא רק להסתכם בשינוי עצמי שאני הצלחתי לחולל החיים שלי, אלא להרגיש כל הזמן מחויבות כלפי המדינה, כלפי הפריפריה, כלפי הקהילה, ולהוביל בעצמם דברים חברתיים. זה יכול להיות באלף ואחת רמות, זה החל מלהתנדב, ועד פשוט להיות פעיל חברתי, להיות אקטיביסט פוליטי, להקים חברה דווקא בפריפריה, יש אלף ואחת דרכים להשפיע. אבל לא כולם מרגישים שהם חייבים להשפיע. ואנחנו מנסים לגדל דור של חבר'ה שמצד אחד מרגישים שקיבלו הזדמנות מטורפת לפרוץ בחיים האישיים שלהם, ומצד שני מרגישים שהם צריכים למשוך אחריהם עוד אנשים ולא להסתפק בהצלחה האישית שלהם. וזה מוביל אותי לחלק השלישי של התוכנית, שזה המנהיגות. זו תוכנית מנהיגות. אנחנו מחפשים על חתכי לחבר'ה שיש בהם את הזיק של המנהיגות, או שאנחנו מזהים את הניצנים האלה שאפשר לפתח אותם. כי בסוף אנחנו רוצים שתהיה להם גם את היכולת ליצור שינוי משמעותי. זה שאני בן אדם מאוד ערכי, וזה שעברתי תהליך מאוד משמעותי, זה לא אומר שאני גם מסוגל להשפיע. אם יש לי את המנהיגות, ויש מלא מחקרים פסיכולוגיים, על אם זה מולד או נרכש, וזה לא האישו כרגע.
כן. אז בעצם מה דעתך בעניין? כי אתם לוקחים אנשים שיש להם את זה, או שרוצים את זה ורוצים לפתח את זה בעצם?
אני חושבת שכמו כל דבר, זה איפשהו באמצע. כלומר, אני תמיד אומרת לחניכי יוניסטרים, יש אנשים שנולדו מאוד מוכשרים. באמת ככה שהם טלנטים מגיל צעיר, ושברור לך שהם הצליחו, הם מאוד מבריקים, הם מאוד מנהיגים, הם מאוד קריזמטיים, מאוד יצירתיים, אם אנחנו הולכים לכיוון של אמנות. אבל אני מאמינה שאם אתה בן אדם שמאוד רוצה משהו, אתה תוכל להביא את עצמך למקום הזה. אני תמיד אומרת על עצמי גם, זאת אומרת, אני תמיד הרגשתי שלא נולדתי עם אף כישרון מיוחד. אין לי אף כישרון, אני לא
אצלתי. אבל היה בך את הרעב הזה.
תמיד היה בי את הרעב, תמיד היה חשוב לי. ותמיד נלחמתי כדי להגיע למקומות שאני רוצה וחולמת להגיע אליהם. ואין לי שום יתרון יחסי על אף אחד אחר. כלום, אני לא יותר חכמה, אני לא יותר יצירתית, אני לא יותר קריזמטית, אני פשוט מאוד רוצה. וזה מסר שבעיניי הוא מאוד חשוב, כי בסוף אם אתה מרגיש שאין דבר, יש את המשפט הזה של אין דבר העומד בפני הרצון. אני מאוד מאמינה בזה, כי בסוף אם אתה מספיק רוצה, אתה תצליח להגיע לאן שאתה רוצה להגיע, גם אם הנתוני פתיחה שלך הם נמוכים יותר. וזה הסיפור של הפריפריה. כי אנחנו באים לאותם חבר'ה, לאותם חניכי יוניסטרים, ואומרים להם, תקשיבו חבר'ה, יכול להיות שגדלתם בבית הכי דל אמצעים שיש, ויכול להיות שבאתם ממשפחה מפורקת, ויכול להיות שלמדתם במוסד החינוכי הכי low level שיש במדינת ישראל, יכול להיות. זה לא אומר שאתם לא יכולים להצליח. וזה השלב הראשון בשינוי בחיים שלך. להבין שאתה מסוגל. השלב השני זה לבנות את המסלול בדרך להצלחה. וגם שם אנחנו נמצאים. אנחנו מחזיקים את היד לאותם בני נוער וצעירים, עוד מעט נדבר גם על הבוגרים שלנו, בכל השלבים בדרך להצלחה. עכשיו זה תלוי רק בהם. כלומר, אנחנו פה, כל רשת הקשרים שלנו, כל אנשי העסקים שלנו, כולם כל כך רוצים לסייע לכם, חניכי יוניסטרים, אתם רק צריכים לעשות את המאמץ הנדרש כדי להגיע למקום הזה.
אתם שומרים איתם גם קשר אחרי שהם מסיימים את המסלול?
כן, אז באמת, אז דיברנו על מרכזי היזמות.
כן.
מסיימים את התוכנית בגיל 17 למעשה, ואז הם עוברים לתוכנית הבוגרים שלנו, כשהיא מחולקת לכמה חלקים. החלק הכי בסיסי שעשינו עד היום, זה בעצם שמירה על קשר ומתן מענה שוטף. לצורך העניין, מתקשר בוגר, כולם בקשר איתנו, אנחנו אחת לשנה מתקשרים לכל הבוגרים שלנו, אחד אחד, אוספים את הדאטאבייס שלהם, איפה אתה, מה אתה עושה, כמה אתה מתנדב, איפה אתה לומד, מה עשית בצבא, כמה אתה מרגיש שתוכנית יוניסטרים משפיעה עליך, נורא חשוב לנו גם לבדוק את עצמנו, זאת אומרת, בסוף יכול להיות שכל הבוגרים שלנו יסיימו באיזה תפקידים מאוד מאוד low level עם שכר נמוך, ואז נגיד, אוקיי, כנראה נכשלנו, כי לא לשם חיוונו אותה. נורא חשוב לנו לדעת שהם הגיעו לאן שחלמנו. אז היינו, לאורך השנים, עשינו מספר אירועי networking לאורך השנה עם הבוגרים, נתנו מענה שוטף לבוגרים, בוגר מתקשר, יש לי עכשיו מיזם, אני צריך עורך דין, אני צריך יועץ, אני צריך כלכלן, וכולי, תמיד עשינו את החיבורים. וכמובן גם הבוגרים מאוד מעורבים במה שקורה במרכזי היזמות, חוזרים כמתנדבים ומלווים קבוצות, אבל מעבר לזה, לפני שלושה חודשים, השקנו תוכנית חדשה לבוגרים, בשיתוף עם הבנק JP Morgan, בנק לדעתי אחד הגדולים בעולם, שנקראת Fast Forward to ICT, כשהרעיון זה בעצם לקחת את הבוגרים שלנו לשלב הבא, שזה קריירה. הבוגרים הכי מבוגרים שלנו, חשוב לציין, הם נושקים לגיל 29, כלומר, הם עדיין צעירים.
זקנים.
כן, הם עדיין צעירים, אז זה עוד מוקדם. אבל אנחנו זיהינו שחלק מהבוגרים, כבר הבוגרים מקבלים החלטות נכונות, הם כבר הולכים ללימודים אקדמיים, אנחנו עומדים על 66% של לימודים אקדמיים באוכלוסייה הכללית, 73% בבוגרים במגזר הערבי, שזה נתונים מדהימים ביחס לסטטיסטיקה במדינת ישראל, והם עוד מהפריפריה, כלומר, הנתונים בפריפריה באופן טבעי הם יותר נמוכים. ואז הרבה פעמים הם נתקעים, כלומר הם כבר הולכים ללימודים, הם כבר מתאמצים, כבר הולכים לתפקידים משמעותיים בצבא, הם חונכו טוב מה שנקרא ביוניסטרים, ולפעמים הם לא מגיעים בתפקידים הראשונים שלהם, הם לא מצליחים לפרוץ לחברות הטובות או לתפקידים הטובים שאנחנו רצינו שהם יגיעו אליהם. חלקם, לא כולם, וניסינו לזהות מה הסיפור, למה זה קורה. והגענו לתובנה שיש עוד המון המון חסמים. כלומר, זה שאני גדלתי בפריפריה, הרבה פעמים ישפיע על זה שאני אלך ללמוד במכללה ולא בטכניון, כי יכול להיות שבכלל לא ניסיתי להתקבל לטכניון, כי לא חשבתי שאני אצליח, או שלא התקבלתי. שתיים, החבר'ה שלנו רובם מפרנסים את עצמם כבר מגיל תיכון. אף אחד לא תומך בהם כלכלית. רוב הבוגרים שלנו הם לוחמים. הם לוחמים מגיל צעיר. וכשאתה לוחם, אתה כל הזמן צריך לקבל החלטות איפה אתה מתפשר. אני אתן לך דוגמה. אני למשל למדתי באקדמיה, הייתה לי תמיכה כלכלית מהבית, יכולתי להשקיע את רוב זמני בלימודים, יכולתי לסיים את הלימודים בהצטיינות. כשאתה מפרנס את עצמך ועושה משמרות כל לילה, כי אף אחד לא מממן לך לא את השכר דירה ולא את הלימודים, אתה לא יכול כל היום להיות 24/7 על הלימודים. זה אומר שבאופן טבעי אתה קצת פחות משקיע אולי עם החברים שלך, גם אם אתה בחור מצטיין במהות שלך. שתיים, אתה בצבא, הרבה פעמים בצבא, החבר'ה שאנחנו כל הזמן רואים מעסיקים, אומרים, בהייטק אנחנו מקבלים רק יוצא 8200, או היחידות המודיעיניות האחרות. עכשיו, רוב החבר'ה של יוניסטרים, מהפריפריה בכלל, לא מתקבלים ל-8200. חלקם גם לא מנסים להגיש מעמדות ל-8200, אבל לא תמיד הקב"א שלהם הכי גבוהה, לא תמיד הנתוני פתיחה, זה הרי מכלול של סטטיסטיקות שהצבא עושה. מלכתחילה הם לא צריכים להגיע ליחידות המובחרות בצבא, חלקם הגדול, גם אם הם עם מוטיבציה קרבית מטורפת, ורובם באמת הולכים לשירות קרבי והולכים לתפקידי הדרכה וקצונה. אבל עדיין, נקודת הפתיחה היא נמוכה יותר, באותו מדד שהמעסיקים מסתכלים עליו. כלומר, בקורות חיים פותח המעסיק, אומר, הוא לא בטכניון, הוא לא ב-8200, אוקיי, אני שם את הקורות חיים בצד, אני בכלל לא מזמן אותו לרעיון. הוא לא מצטיין? בכלל אני לא מזמן אותו לרעיון. אני לא רוצה גם להזכיר פה שמות של חברות, אבל אני חברת X, אני בכלל לא מסתכל על מועמדים כאלה. וכשאני באה למעסיקים, אני אומרת להם, תקשיבו חבר'ה, יש פה צעירים שבגיל 16 הקימו חברה, בגיל 17 הציגו את החברה בפני יאיר סרוסי ורמי לוי ומנכלים של קרנות און סיכון, וכל המי ומי ענו לשאלות שלהם. אני בגיל 25 לא עשיתי את הדבר הזה, ואין לי אומץ לעשות את הדבר הזה.
כן.
ואני די בטוחה שגם אתם לא עשיתם את זה בגיל 25. כל ההבנה של להוביל חברה, של פיננסים, להבין מוצר, להבין לקוח, זה הבנה, זה כל מיני מיומנויות רכות, שאולי הן לא מופיעות בקורות חיים, אבל הן לא יסעולו בפאז ביחס לדברים אחרים. נקודה עוד יותר משמעותית שאנחנו מציינים מול מעסיקים, זה ההיבט של המוטיבציה. כלומר, בסוף, אם אני ילדת שמנת, שגדלתי בצפון תל אביב, וההורים שלי שני מנכלים של חברות, וכל החיים לא ידעתי מחסור, ואני מרגישה שהכל מגיע לי, ברגע שאני אגיע לאותה חברה, כל היום אני אסתכל למינו ושמאלה. ואני אגיד, אוקיי, שנייה מציעים לי מצד ימין שכר קצת יותר טוב, שנייה דורשים לי יותר מדי דברים, לא מתאים לי לעשות משימות קצת שחורות בעבודה, אני לא... כל הזמן, כן. בתחושה שאני יכול יותר. כשאתה נער שצמחת בפריפריה, וכל החיים נאבקת, כשאתה מקבל הזדמנות, אתה מתאבד עליה, אתה שורף את הדשא. אתה תהיה מוכן לעשות כל משימה בדרך להצלחה שלך, גם עם משימה הכי שחורה שיש, וגם עם משימה שאף אחד בחברה לא מוכן לעשות, כי אתה מבין שזה מוביל אותך לחלום שלך, ושהחלום שלך הוא לא מובן מאליו שתצליח לממש אותו. זה מלחמה. ואני בכוונה משתמשת במילה מלחמה, כי מציאות חיים של אותם צעירים, הכי מוכשרים והכי מוטיבציונים, היא מציאות חיים ששום דבר הוא לא מובן מאליו. ואני היום מעסיקה 70 עובדים ביוניסטרים. אלה האנשים שאני מחפשת. כי אני יודעת שהם הכי מוכשרים, הם התאמצו בצורה הכי משמעותית, והם לא התבחיינו, כאילו שזה גם הבט. הם לא כל שנייה, לא מתאים לי, לא נעים לי, לא כיף לי, אולי, אולי, אולי. הם פה בשביל להישאר, בשביל להשקיע ובשביל לנצח. אז התוכנית הבוגרים שלנו בעצם מחולקת לשלושה חלקים. החלק המרכזי זה באמת חלק של השמות. אנחנו בחרנו, זו שנה ראשונה, אנחנו בחרנו 40 בוגרים שלנו, שהם או במהלך לימודים אקדמיים או סיימו, והמטרה זה להכניס אותם למשרות בחברות המובילות במשק, בדגש על הייטק ופיננסים. רוב הבוגרים שלנו לומדים או מקצועות טכנולוגיים, או כלכלה ומנהל עסקים. באופן טבעי, הם למדו ביוניסטרים, הם חולמים להגיע למקומות האלה, אז באמת כן. הם ממשיכים את הקו. ובעצם מצד אחד אנחנו מול מעסיקים, אנחנו נפגשנו עם כל החברות שהסכימו להיפגש איתנו, ואנחנו נשמח להיפגש עם עוד. במטרה בעצם לספר להם על התוכנית, להכיר להם את יש לנו את רשימת ה-40 הבוגרים הללו, ולהציע להם לזמן אותם לרעיונות עבודה, למשרות שפתוחות בחברה. כל מה שאני מבקשת מהמעסיק, זה להתעלם רגע מקורות החיים, לזמן אותו לרעיון. אם ברעיון המועמד לא נראה לו, זהו, פה זה מסתכם, אני לא רוצה עדפה מתקנת, אני לא רוצה שום דבר. העדפה מתקנת במרכאות שאני רוצה, זה רק בשלב של להסתכל, לשים את הספוטלייט על קורות החיים, שכנראה לא היית מסתכל אילולי הייתי פה בפגישה. מצד השני, זה הצד של הבוגרים. יש להם תוכנית הכשרה של שנה, שאנחנו מלווים אותם בצורה מאוד אינטנסיבית, במגוון של סדנאות וקורסים, נותנים להם כל מיני כלים, שהיום אתה לא מקבל אותם בשום מקום. החל מאיך בכלל אני ניגש לרעיון עבודה, למרכז הערכה, לרעיון טלפוני, איך אני מגיע למקום הזה ואין סיכוי שלא אומרים לי כן, וחלה כשכבר נכנסתי למקום עבודה, איך אני מקדם את עצמי, איזה כישורים אני צריך כל הזמן לרכוש כדי להתקדם, בין אם זה לשפר את האנגלית, בין אם זה כלים טכנולוגיים שמסייעים לי ביומיום, ובין אם זה בכלל כישורים של מינהל עסקים, שאנחנו לא לומדים אותם בבית ספר, ואנחנו בטח לא לומדים אותם באוניברסיטה.
כישורי חיים.
כישורי חיים.
כן.
מיומנויות ה-21st century, שהן מאוד חסרות להרבה, כן. להרבה אנשים. ומצד שני, כל בוגר גם מקבל מנטור, בכיר, מהסקטור הרלוונטי, שמלווה אותו בתהליך הזה מעבר אלינו כיוניסטרים, אנחנו נותנים להם מנטורים, והרעיון הזה שאותו מנטור גם נלחם בשביל אותו בוגר. כלומר, אם על כל בוגר יש מנטור שככה, הבוגרים שלנו מדהימים ומתאהבים בהם, אותו מנטור ישר מתאהב, הוא בעצמו ינסה לסייע כל הזמן לאותו בוגר. יש לנו כבר לא מעט סיפורי הצלחה, אנחנו חושבים...
מאמץ אותו בעצם.
מה זה? מאמץ אותו?
כן.
לא רק בתהליך חיפוש עבודה, אלא גם לאחר הקליטה. אני מאוד מאמינה במנטורינג באופן כללי, אני מאמינה שכשיש חיבור טוב זה משהו שמלווה אותך לחיים. ואני חושבת שכל בן אדם צריך את הבן אדם החכם הזה שיכול להתייעץ איתו, על כל דבר. ואני רואה, יש לנו באמת הרבה סיפורי הצלחה של מנטורינג ביוניסטרים, אבל ספציפית בתוכנית הזו, אנחנו חודשיים וחצי כבר מתחילת התוכנית, יש לנו 13 בוגרים שהתחילו לעבוד, שזה מדהים, אנחנו חששנו ביותר. ובאמת מדהים לראות גם הענות מאוד יפה מצד המעסיקים, וגם אנחנו מקבלים פידבקים מדהימים שמעסיקים מראיינים את הבוגרים, מתקשרים אלינו ואומרים, תקשיבו, עם כל בוגרי יוניסטרים כאלה, תשלחו לי עוד, אני רוצה לראיין אותם. בדיוק היה לנו שיחת טלפון כזו ביום חמישי, זה סופר מרגש לקבל פידבקים כן. כאלה, כי אנחנו יודעים שהם מדהימים, אבל כשאתה מקבל פידבקים כאלה מחברות מובילות במשק, זה מאוד משמח.
כן, וגם שיניתם, אני חושב שאתם גם משנים ומשפיעים על חיים של אנשים, זאת אומרת, אני חושב שיש משהו יותר נפלא בהרגשה, באמת, לעזור למישהו ולהשפיע על מהלך החיים שלו, להביא אותו למקום טוב יותר, ואני חושב שאם הפידבק הכי טוב, זאת אומרת, אתם יכולים לקבל את הפידבק מהבוגרים שהם באים ואומרים, אנחנו מרגישים יותר טוב עם עצמנו, אנחנו מרגישים שיש לנו יותר הזדמנויות, אבל כשאתם מקבלים פידבק כזה, מהצד של המעסיקים, אז זה פידבק מצוין, כי זה בעצם התוצר. אתם קיבלתם איזה חומר גלם, ככה איבדתם אותו כמו שצריך כדי להביא אותו למקום יותר טוב בחיים, להשפיע עליו, לעשות השפעה אמיתית בחיים של מישהו. ובסופו של דבר אתם מקבלים פידבק ממישהו שקיבל את אותו בן אדם, ונותן לכם פידבק טוב עליו בעצם, שעשיתם עבודה טובה.
יש לנו סיפור הצלחה ככה, הסיפור הראשון כן. בתוכנית הזו, האמת עשינו איזה מיני פיילוט לפני שנה, סוג של, והצלחנו להכניס בוגר שלנו לחברת פאלו אלטו נטוורקס, חברה בתחום הבטחת מידע, חברה בינלאומית. גם בוגר שלמד באוניברסיטת אריאל, שזה מוסד אקדמי מאוד נחמד, אבל הוא לא בטופ 5 במדינת כן. ישראל. זו חברה שמקבלים אליה רק יוצא 8200 בהגדרה, זאת אומרת, נפגשנו עם מנהלת משאבי אנוש, אמרה לנו פה, כולם פה 8200, אין בכלל, זה בכלל לא... אין אופציה.
כן.
ופגשנו את המנכ״ל, שהוא בעצמו בוגר פריפריה, גדל בצפת, ומאוד התחבר לסיפור, והסכים לפגוש את אותו בוגר, ונלחם בשבילו, כי הוא הבין את הסיפור, אמר, אוקיי, הוא לא, יכול להיות שהוא לא מצטיין בלימודים, אבל הוא טלנט. והוא לא למד בטכניון, אבל אני רואה שהוא טלנט, ואני מרגיש שהוא צריך לקבל הזדמנות. אחרי איזה 20 ראיונות, הוא עבר פשוט את כל החברה, עד שקיבלו אותו.
וואו.
הוא כבר שנה ומשהו בחברה. התקדם בצורה משמעותית, סיים את הלימודים, קיבל משרה מלאה בחברה, טס לסן פרנסיסקו לפגישות מאוד מבוקש בחברה, כי יש לו באמת את הערך שדיברנו עליו מקודם, שזה שהוא הוביל חברה, נותן לו הרבה ערכים מוספים מעבר לכל מתכנת אחר. מתכנת יודע לתכנת, הוא לא מבין בסוף את הלקוח הסופי, הוא לא מבין את כל השלבים שהמוצר עובר בדרך לשוק. ואותו בחור מדהים, שעכשיו הוא מנסה להכניס עוד בוגרים לחברה, שזה מאוד יפה.
יפה. מחזיר את חובו לחברה, מה שנקרא.
קודם כל הוא מבין שהוא קיבל את הזדמנות חייו, ורגע שהצלחת להכניס בן אדם למסלול הזה, של להיכנס לחברה טובה, בנית אותו, זהו. אם הוא לא יפשל, מפה הוא רק צומח קדימה. פתחת לו את הפתח לקריירה משמעותית, אין יותר טוב מזה.
כן.
אני תמיד אומרת גם לחניכי היוניסטרים שהם עוד קטנים, הם בכיתה ת' הם לא מבינים. אתה יודע, לפעמים פתאום יש עומס בלימודים, פתאום קשה, ואז אומרים, רגע, אולי אני אעזוב את היוניסטרים, כי זה הרבה זמן, הם משקיעים המון זמן. ואז אני אומרת להם, חבר'ה, הלוואי והייתה תוכנית שהייתה לוקחת אותי ואומרת לי, בת שבע, כל שלב בחיים שצריכים, אנחנו פה דוחפים אותך. אין כן. דבר כזה בעולם. וזה מדהים, ואנחנו עושים את זה, ואנחנו עומדים מאחורי המילה שלנו.
טוב, אני יכול להגיד לך שבתור מישהו שגם גדל בפריפריה, אני נולדתי בדימונה. אם הייתה לי הזדמנות עם מישהו שהיה ככה מלווה אותי, אז יכול להיות שהייתי מגיע, את יודעת, לאן שרציתי בזמן הרבה יותר קצר. זאת אומרת, אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת עם העניין של הרצון. כי אם אין את הרצון, אז אי אפשר לעשות עם זה הרבה.
יש לנו דרך אגב 4 קבוצות בדימונה היום.
באמת?
כן, בארבעה קבוצות ספר, באפלמן, זילמן.
יפה, אז אני למדתי באפלמן.
גם בקהילת העבריים בדימונה יש לנו קבוצה.
וואו, יפה. כי לא ראיתי דימונה ברשימה שלכם באתר.
אוקיי, כן, כי ברשימה באתר יש את מרכזי היזמות, ועוד שנייה נספר על התוכנית השנייה.
אוקיי, טוב, אז... טוב, ממש מעניין ויפה. שמח לשמוע שיש גופים כאלה בעצם, גוף כזה שעוזר לנערים וילדים בפריפריה. אני ממש מצליח להזדהות איתם מכיוון שאני באתי ממקום כזה. אז יפה, בואי נעשה רק הפסקה של שיר. כמו אורחים אחרים, יש לנו איזה מינה כזה לתת לאורחים שלנו לבחור את השירים. השיר הראשון, את בחרת אותו, It's My Life של ג'ון בון ג'ובי. יש סיבה מיוחדת שבחרת בשיר הזה?
כן, זה בדיוק מתחבר למה שעכשיו אמרתי, שאתה צריך לקבל החלטות בחיים. אם אתה רוצה להצליח, אתה צריך להבין שזה בידיים שלך, זה עכשיו.
כן.
אין הרבה הזדמנויות. זו ההזדמנות שלך, תיקח אותה בשתי ידיים, תבין שהחיים קצרים, תפיק את המקסימום, גם עבור ההצלחה האישית וגם עבור החברה. וזה החיים שלך, זה הכל בידיים שלך. אם אתה תרצה, אתה תצליח לאן תגיע לאן שתרצה, לאן שאתה חולם.
יפה. אוקיי, אז It's My Life של ג'ון בון ג'ובי. It's in a song for the broken heart. אוקיי, בת שבע, בואי נדבר קצת עלייך. בואי תספרי לנו קצת איפה נולדת, את הגעת מהפריפריה?
לא, האמת שלא. האמת שאני גדלתי באלקנה, בשומרון, מי שמכיר.
טוב, זה גם לא מרכז תל אביב.
זה לא מרכז תל אביב, זה גם לא פריפריה. סוג אחר של פריפריה ישראלית, וזה כבר דיון אחר. אבל גדלתי באלקנה. האמת שחילקתי את זמני בין 3 מקומות, בין אלקנה, כנרת וצפת, שצפת זה כן. בכל מיני סיבות, לא ניכנס לפרטים. וגדלתי בבית דתי-לאומי. מאוד 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 ערכי, מאוד ציוני. אבא שלי עלה לארץ, מארצות הברית. ממניעים אידיאולוגיים לחלוטין, בניגוד להסכמה של המשפחה שלו, עלה לבד, ושירת בצבא, גם מתוך הרבה חזון שזה נורא חשוב לתרום למדינת ישראל. זה מאוד השפיע עליי. באופן כללי, כל השיח הזה של ערכים וציונות ומחויבות לחברה, שיח שמאוד מאוד חזק בבית שלי עד היום. ואני חושבת שזה מה שגרם לי להבין שאני רואה את עתידי בעולם החברתי. לא כל כך היה ברור לי איפה, יכול להיות במגזר הציבורי. כשהייתי קטנה, היה לי זה חלום להיות פוליטיקאית. ירדתי כן. מזה די מהר. הבנתי שבפוליטיקה קצת יותר קשה להשפיע. אבל העולם הזה של המגזר השלישי, של עולם העמותות, מאוד התחבר ככה לערכים שלי. כשהתחתנתי, גם התחתנתי צעירה, בגיל 22, אני ובעלי ככה חשבנו איפה נקים את ביתנו הראשון. היה ברור לנו שצריכה להיות איזו שליחות חברתית סביב הבית.
וואו, כל חייב שתהיה לו משמעות ככה.
כן, טוב, זה מאוד מאפיין את המגזר.
כן.
זה לא רק אני, כל החברים שלי, רוב החברים שלי הם כאלה, בוא נגיד, זה שיח שמאוד חזק. הכיפות הסרוגות. ושמענו על איזשהו גרעין כזה של משפחות, גרעין חברתי של משפחות שמתגוררות באקו, מכל הארץ, שבאו לגור באיראקו. ואמרנו, יאללה, נלך, ככה בספונטניות. באמת, אני, זה היה פעם שנייה בחיים שלי שהייתי באקו, בא לי פעם ראשונה. אז עברנו לגור באקו, בהחלטה של רגע, אז הוא יאללה חלוטין.
זה ממש מעניין, שמעתי על כל מיני גרעינים כאלה בדרום, בצפון, אבל באקו עוד לא שמעתי.
אז יש גרעין של משפחות, גם גרעין דתי-לאומי, יש הרבה גרעינים כאלה בכל הארץ, בפריפריה. גרעין היום מאוד גדול, לדעתי משהו כמו 150 משפחות, שזה המון. עכשיו, זה, אתה יודע, הציבור הדתי זה גם משפחות גדולות בדרך כלל.
כן.
אז זה המון. אנחנו הגענו אמנם שהגרעין היה קצת יותר קטן, אבל זה בהחלט הרגשנו חלוצים, הרגשנו שאנחנו עושים משהו מאוד מאוד חשוב, ובאמת אקו, גרנו 8 שנים באקו עד ממש לפני 5 חודשים, הגיאוגרפיה שברה אותנו, אני עובדת בתל אביב וראש העין, וזה פשוט הפך להיות, גם הנסיעות הפכו להיות בלתי נגמרות, אבל היינו 8 שנים, עשינו את השליחות שלנו ועברנו לשליחות הבאה, וזה גרם לי להבין המון המון דברים על מדינת ישראל. כלומר, אקו, אם יש עיר שאפשר להגיד שהיא פריפריה, זו אקו, בכל כך הרבה היבטים. אני אפילו לא מדברת על ההיבט הדמוגרפי, שזה עיר מעורבת, שזה כמובן גם משפיע על הצביון של העיר, אבל יותר על האוכלוסייה. זאת אומרת, אקו הגיעו באמת הרבה אוכלוסיות של עולים מכל מיני מדינות. מצב סוציו-אקונומי ברובו מאוד חלש. ומצד שני, יש מנהיגות מאוד חזקה ב... אני חושבת כבר עוד מעט 10 שנים האחרונות, עירייה חזקה, המון גופים חברתיים, כמו הקהילה שאליה השתייכתי, גרעין אומץ קוראים לה, שעושים פרויקטים חברתיים, החל מלהתערב במוסדות החינוך, ולהקים מוסדות חינוך, וליצור כל מיני מסגרות בלתי פורמליות, לעשות כל מיני אירועים קהילתיים, כמובן דברים שנוגעים לחסד, בין אם זה ליווי של משפחות, בין אם זה חלוקה של מזון. המון המון פעילויות, ולי ולבעלי כזוג צעיר מאוד, זה מאוד התחבר להיות חלק מהדבר הזה. גרנו באמת במרכז העיר, במקום לא פשוט, עם הרבה אתגרים. וגם יוניסטרים. יש לנו שם מרכז, שפועל כבר 8 שנים.
אז החיבור התחיל משם?
החיבור, אז ההיכרות שלי עם יוניסטרים התחילה מאקו. אני בדיוק סיימתי תואר ראשון, עמדתי באוניברסיטת חיפה, סיימתי תואר ראשון, עבדתי כל הזמן בעיקר במגזר החברתי, בכל מיני עמותות, וחיפשתי משהו ככה יותר רציני, יותר משמעותי, ובמקרה ראיתי מודעה דרושים על יוניסטרים, לא שמעתי מעולם על העמותה הזו, הגעתי לרעיון עבודה, גיליתי שהמרכז היזמות של יוניסטרים באקו הוא ממש מול הבית שלי, כלומר, חציתי כביש,
קלב.
מאחורי הבניין, שם המרכז, הייתי בהלם, והגעתי לרעיון עבודה ושמעתי לראשונה על הארגון. עכשיו, אני באמת מכירה את המגזר החברתי מהרבה היבטים, ונפלתי מהרגליים כששמעתי על יוניסטרים, כי כל כך התחברתי לחיבור הזה בין העולם העסקי לבין עמותה, לבין שליחות חברתית. כשראיתי גם בהתנהלות של העמותה כמה זה ארגון מקצועי שמתנהל כמו חברה עסקית, וגם את המיזמים של בני הנוער, שמגיעים ממש לשלבים מדהימים של מיזם אמיתי, של מכירות, שיווק, מוצרים שהם עצמם הלכו, עשו, דיברו עם חברות, דיברו עם מפעלים, אני נפעמתי, הייתי עמומה.
כן. זה גם המקום לציין אולי, הרבה פעמים כשאנשים שומעים את המילה עמותה, אז יש איזו קונוטציה שלילית לפעמים, את יודעת, יש כל מיני סיפורים סביב עמותות. אז רק לציין שאתם עמותה שככה, איך אומרים, קיבלת הסטמפה, קיבלתם איזה אות.
האמת, האמת שקיבלנו הרבה אותות.
כן.
תודה שאתה שואל.
תגידי איזה כמה מילים על זה.
אז א', אנחנו כן. באמת ככה קיבלנו את אות הנשיא למתנדב בשנת 2016, בשנת 2013 נבחרנו, יחד עם עוד, אני חושבת, בסך הכל 5 ארגונים שהנשיא בוחר כל שנה. ועדה כמובן, שבוחנת הרבה ארגונים. כן. כמובן, אות האפקטיביות של מידות מדי שנה, וממש לאחרונה, אנחנו זכינו בעוד איזשהו פרס יוקרתי של BMW והאום, ויש טקס הענקת פרסים באמצע אפריל, באיזושהי מדינה, בבקו, ונבחרנו מבין 10 ארגונים בעולם, והארגון הישראלי היחידי, שזה באמת עוד כבוד מטורפת, מטורף, מטורפת. בנוסף, גם במסגרת, אם אנחנו מדברים על אותות, חניכה שלנו שהיא מנכלית של קבוצה מאקו, שמה אורה סולין, נבחרה להדליק מסועה בשנה שעברה, מדליקת המסועה הכי צעירה עבר במדינת ישראל. הנושא של הדלקת המסועות שנה שעברה היה יזמות, ושמעו על יוניסטרים ושמעו על הפעילות שלה ביוניסטרים, היא מנכלית של קבוצה, היא מיזם מאוד מצליח, והיא הדליקה מסועה ביחד עם המייסד של ווייז. הייתה הדלקה משותפת, וזה היה כבוד מטורף לארגון, באמת נראות מדהימה. היינו בטקס הכי, אני חושבת, מרגש במדינת ישראל.
כן.
אז ככה באמת קיבלנו הרבה פידבקים חיוביים. גם בעצם לא ציינתי מקודם, אבל אנחנו לפני 5 חודשים זכינו במכרז של המדען הראשי במשרד הכלכלה. ועקב המכרז פתחנו תוכנית חדשה שנקראת סטארט-אפ נאו, שפועלת היום ב-60 רשויות בארץ. אנחנו מפעילים בסך הכל...
הייתה לי שאלה כזאת, אז רציתי לשאול אותך על זה.
אז אנחנו מפעילים היום 105 קבוצות בסך הכל של בני נוער, 1,500 בני נוער משתתפים בתוכניות שלנו, והזכייה במכרז גם הייתה עוד איזשהו עוד חיזוק מאוד מרגש, כי לזכות במכרז אחרי תהליך בחינה מדוקדק, שבודקים את הקישקס, מה שנקרא, ובחרו בנו כארגון המוביל, מבין לא מעט ארגונים שהגישו מעמדות, זה היה מכרז קשה, וזה עוד פעם, זה ככה, לא שאנחנו לא יודעים, אבל תמיד שמישהו חיצוני בא ואומר לך, אתה עושה עבודה מדהימה, אנחנו מאמינים בך, זה נותן לך תחושה באמת טובה שאתה מאוד מדויק בשליחות שלך.
כן, זה לא רק שהחניכים שלכם צריכים את הסיפורי הצלחה האלה, גם אתם צריכים את הסיפורי הצלחה האלה שבאמת באים, בודקים ורואים שרוצים בעצם שאתם תיקחו הובלה בתוכנית כמו תוכנית של המדען הראשי. אז זה משהו שפידבק טוב שאתם מקבלים גם מהתעשייה וגם מגופים אחרים שבעצם מקדמים תוכניות כאלה. בואי נדבר קצת על יזמות נשית.
אוקיי,
אז את גם אישה וגם מישהי שהגיע מהמגזר הדתי-לאומי, שככה, ממישהו שגם הגיע איפשהו בעבר הרחוק ממגזר כזה, אני יודע שזה לא פשוט לנשים ככה לקדם את עצמם. את יכולה לספר לנו קצת על אתגרים שנתקלת בהם גם בתור אישה וגם בתור מישהי שבא מהמגזר הדתי, אם זה מהצד של הבית או אם זה מהצד של המעסיקים, אתגרים שנתקלת בהם, שאת חושבת שגם נשים אחרים, אחרות, נתקלו בהם?
קודם כל, אני קצת חולקת בהיבט הזה של המגזר הדתי-לאומי, אני דווקא מרגישה שלהפך.
אולי יש פה איזה עניין שדתי, מגזר דתי-לאומי זה לא מגזר חרדי, ששם אולי יש קצת יותר אתגרים, לא? או שגם לא.
חשוב להפריד, זה שתי אוכלוסיות שונות לחלוטין במהות, בערכים, בתפיסת עולם. בהתנהלות, ואנשים באמת הרבה פעמים מחברים לטוב ולרע, אז זה חשוב להבין. אני דווקא לא מסכימה במגזר הדתי-לאומי, אני חושבת שדווקא יש המון מנהיגות נשית, והנשים תופסות מקום מאוד מרכזי. מעולם לא הרגשתי שעצם השתייכותי למגזר מושכת אותי אחורה, להפך. אני מרגישה שדווקא המוטיבציה שלי והמצוינות שתמיד ככה שאפתי אליה, נובעת בעיקר מעצם השתייכותי למגזר הדתי-לאומי, שזה שיח שמאוד מאפיין אותו, גם הערכים וגם השאיפה למצוינות והנכונות לעבוד קשה. אני מסתכלת ימינה ושמאלה, זה מה שאני רואה סביבי, וכך גדלתי. בהיבט הנשי, אין ספק שיש, זה בא לידי ביטוי בשני דברים. אחד, אני אימא לשתי בנות, דרך אגב, גם עם שמות מדהימים, מולדת וגליל.
וואו.
חמות ציונים, גם בשמות. מולדת וגליל, הבנות המדהימות שלי. ואין ספק שהרבה אנשים מרימים גבה על ההיבט הזה שאני מעט מאוד בבית, אני חוזרת בשעות מאוד מאוחרות, אני מוניתי להיות מנכ"לית בגיל 29, זה מאוד מאתגר.
איזה הישג.
כן, זה הישג, ואני כמובן מאוד מעריכה את זה, ומצד שני זה מאוד מאתגר. והציפייה הראשונה של האנשים זה שהאימא היא תהיה הדמות היותר דומיננטית בבית.
כן.
נכון לעכשיו בעלי הוא הדמות יותר דומיננטית בבית, וגם לו יש קריירה משלו, הוא מהנדס בהייטק, זה לא קל. ומצד שני, זה בהחלט אתגר, וזה גם אתגר שכאישה יש לי כל הזמן קונפליקט פנימי סביבו, כי יש לי את האיסור המצפון, שכנראה אם הייתי גבר לא היו לי. כל הזמן התחושה הזו שאמא צריכה להיות בבית, ואמא צריכה להיות יותר עם הילדים, ולא יכול להיות שאני לא מרדימה אותם חלק מהימים. וזה כל הזמן מלווה אותי, ואני כל הזמן שואלת את עצמי, האם מה שאני עושה זה הדבר הנכון, והאם זה הדבר המוסרי ביותר לעשות.
זה יותר בפן האישי, זה לא מצד
השני. זה בפן האישי. כן. בצד השני, אני אישה בתפקיד הובלה, בתפקיד מרכזי. אני תמיד מרגישה שבכל מיני פגישות שאני עושה, עם כל מיני בכירים, עם מנכלים ועם כל מיני גורמים, תמיד אני תוהה האם ההיבט הנשי גורם להם להסתכל עליי בצורה פחות רצינית, פחות מקצועית, פחות לתת לי פחות כבוד, לא שהכבוד מעניין אותי, אבל כשאתה נמצא באיזושהי עמדה של להיות בפרונט של ארגון, אתה צריך שכבדו את הארגון. תמיד יש לי את ההתלבטות הזו, אין לי תשובה חד משמעית, אני מרגישה שלפעמים עצם היותי אישה זה דווקא יתרון, האינטליגנציה הרגשית שלי, אני חושבת, יותר מפותחת מהרבה אנשים אחרים, והרבה פעמים אני יודעת להניע תהליכים מכיוון אחר, וליצור קשרים יותר עמוקים בהיבט הזה. מצד שני, אין ספק שיש מקומות שבהם פחות סופרים אותי, ואפילו ברמה של להוביל צוות, יש את ההיבט הסמכותי, שהרבה פעמים אני מרגישה עוד פעם, אני לא יודעת אם זה עניין נשי, הרבה פעמים אני מרגישה היכולת שלי, כאילו במרכאות עוד פעם, להשליט סמכות, אני צריכה לעבוד יותר קשה כדי להצליח לעשות את זה. ושאם הייתי גבר, אז לא היו שואלים שאלות ולא היו אומרים דברים שמעיזים להגיד בעצם העובדה שאני אישה. ואני רואה את זה בא לידי ביטוי בהרבה מקומות ומול נשים אחרות. אבל אני בהחלט מרגישה שיש שינוי במדינה, לא יודעת איך זה בעולם, אבל במדינה יש שינוי מאוד משמעותי בהיבט הזה, אני פוגשת הרבה נשים חזקות, והשיח של נשים בעמדות הובלה הולך ומשתנה. שים לב שכמה מהחברות המולטינשנלס שהן עובדות במדינת ישראל, כמו אינטל, כמו פייסבוק, כמו מייקרוסופט, מובלות על ידי נשים חזקות ומצליחות, שזה מדהים.
אני לא יודע אם הזכרתי בפנייך, אני עבדתי ב-IBM עד לפני שנה, והמנכ"לית שלנו, ג'יני רומטי.
האמת שלא
ידעתי. כמה שנים, כן.
לא ידעתי, אבל זה מדהים. אז זה כבר החברה הרביעית, וזה מדהים לראות את זה, וזה אומר שיש תהליך של שינוי. בהיבט הזה של יזמות, אני בהחלט רואה שעדיין אנחנו נמצאים בהמון אירועים של יזמות ושל סטארט-אפים וכל מיני תחרויות וקרנות הון סיכון. זה עדיין עולם גברי, חד משמעית. אבל יש תהליכים של שינוי, ויש שם המון ארגונים ואקסלרטורים שמיועדים לנשים. כלומר, יש עידוד לעניין הזה. ועדיין האישה מרגישה יותר מחויבות להיות עם הילדים בבית, וזה איזשהו משהו שככה holding back.
אולי אתם גם מפחדות שיקחו לכם את המקום שם קצת בבית, או שלא?
אני לא מפחדת בכלל, אבל אני גם גדלתי...
אני יודעת את מקומי.
אני גם גדלתי בבית מאוד ליברלי בהיבט הזה, באמת. Okay. אני גדלתי בבית מאוד ליברלי בהיבט הזה, כלומר, ממש לא היה את העניין הזה שהאימא בבית, אימא שלי גם הייתה קרייריסטית, מגיל צעיר, בקושי ראיתי אותה, ודרך אגב, בתור ילדה זה לא היה לי, זה לא היה משהו שלילי. בתור ילדה, זה גרם לי לשאוף. כאילו, תמיד שאני חושבת על הבונה שלי, ואני אומרת, עוד 10 שנים, כשהם הלכו לפסיכולוג, מה הם יגידו עליי? אז אני מסתכלת אחורה, ואני אומרת, בתור ילדה, ראיתי את אמא שלי עובדת קשה, וזה גרם לי לרצות לעבוד קשה כמוה. כאילו, זה לא גרם לי להרגיש שאמא שלי לא אוהבת אותי, או שאמא שלי אין לה זמן אליי, להפך. זה חיזק.
אני אגיד לך, אם הילדים שלי, לא משנה כמה הם רואים אותי, או את אמא שלהם, אמא תמיד במקום הראשון, אין כמו אמא. אז אני חושב שיש איזה עניין לדאוג פה. טוב, בואי נעשה עוד הפסקה. אנחנו עכשיו נשמע שיר The Air Song של מייקל ג'קסון. יש סיבה מיוחדת לשיר הזה?
כן, אז גם השיר הזה מדבר על, על, על מחויבות ואכפתיות כלפי העולם. אמנם הוא מדבר יותר בהיבט של שמירה על הסביבה, אבל אני מאוד 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 מתחברת לכל העניין הזה שאנחנו פה כדי לעשות טוב. וזה המהות. תהיה בן אדם טוב, אתה תצליח. זה בא ביחד. זה לא הפוך. תעשה את הדברים בדרך הנכונה, תסתכל כל הזמן ימינה ושמאלה, ותחשוב איך אתה יכול לשפר את העולם הזה, ובפרט את המדינה הזו.
זו
הסיבה שבחרתי בשיר.
אחלה מסר. טוב, אז נשמע את The Air Song של מייקל ג'קסון. אוקיי, בת שבע, אנחנו עומדים לפני סיום, ולסיום הייתי רוצה לשאול אותך משהו שמכוון גם למאזינים הצעירים מהפריפריה ששומעים אותנו, וככה רוצים לקבל הכוונה ולפתח בהם את העניין של היזמות, אם זו יזמות טכנולוגית או יזמות עסקית, ואולי גם לאותם הורים שמאזינים לנו, שמגדלים את הילדים שלהם בפריפריה, שרוצים לעודד את הילדים שלהם לפתח את הנושא של היזמות. זה משהו שאני באופן אישי גם עובד כל הזמן לפתח בילדים שלי. אז איזה מסר היית רוצה להעביר להם, לאותם הורים או ילדים או נערים שרוצים לפתח, בעצמם כל מיני תכונות של מנהיגות, של תרומה לקהילה ושל יזמות?
אני אתחיל אז דווקא מהילדים והנוער. קודם כל, דיברנו הרבה על זה שאתה צריך להבין שהחיים בידיים שלך. ושאתה צריך לקבל החלטות נכונות כדי להגיע למקומות שאתה חולם עליהם.
נתחיל עם לקחת אחריות.
לקחת אחריות על החיים שלך.
כן.
נורא קל לוותר לעצמי ולהגיד, אוקיי, דפקו אותי בחיים, אני מהאוכלוסייה הזו והזו, אני נולדתי בעיר הזו והזו, וההורים שלי עניים, אז כנראה אני לא אצליח, ושם לסיים. ויש המון אנשים שבוחרים בדרך הקלה, וזו הדרך הקלה. אבל הדרך הקלה הזו תוביל אתכם לחיים קשים, ואתם לא רוצים חיים כאלה. תסתכלו על הקרישים הגדולים, ואל תסתכלו עליהם מלמטה. תסתכלו עליהם כשווים בני שווים. אתם יכולים להיות שם. זה לא סיסמאות, זו אמת. ויש לנו באמת, אני ביוניסטרים, אבל לא רק, כל כך הרבה סיפורי הצלחה של חבר'ה שהתחילו בנקודת מוצא כל כך נמוכה בחיים שלהם, ורק הרצון שלהם הוביל אותם למקומות הנכונים והטובים. יש היום כל כך הרבה תוכניות, כמו יוניסטרים, אנחנו לא היחידים שעושים מעשים טובים ושליחות, אבל יש כל כך הרבה תוכניות שלוקחות בדיוק אנשים כמוכם, שיש להם את הרצון, ואין להם את תנאי הפתיחה, למסלול הזה של ההצלחה. תמצאו את התוכניות האלה. אנחנו נשמח להכיר אתכם ברמה האישית. אנחנו נמצאים היום ב-60 רשויות בארץ, כלומר יש הרבה אפשרויות, אבל גם אם אנחנו לא שם...
אתם צריכים לעדכן את האתר שלכם.
כן, אנחנו, האמת שאנחנו מרימים, אנחנו הולכים לעלות אתר חדש לגמרי, אבל הכל יהיה שם. אבל אנחנו נמצאים ב-60 רשויות בארץ, וגם אם אנחנו לא שם, א', תמיד נשמח שתפנו אלינו, אבל מעבר לזה יש באמת עוד ארגונים טובים. לא לומדים הכל בבית ספר, תלכו לדברים מעבר ללימודים הפורמליים. מי שמסיים היום לימודים רק עם תעודת בגרות, זה לא מספיק. זה לא מספיק, אתם לא תחרותיים בשוק. קחו כמה שיותר חוגי העשרה, תוכניות העשרה, תלמדו לבד. היום אתם יכולים ללמוד הכל לבד, אתם יכולים ללמוד לתכנת לבד, אתם יכולים ללמוד לעשות ניו מדיה לבד, הכל אתם יכולים... גוגל, זה המתנה הכי גדולה שקיבלתם לחיים שלכם, וזה לא פרסומת. תשקיעו בלפתח את עצמכם. ככל שתהיו יותר מולטי-דיסציפלינריים, ככל שיהיה לכם יותר ידע בתחומים רחבים, ככה תהיו יותר תחרותיים בשוק, וככה ייפתחו בפניכם יותר הזדמנויות. אל תהיו מקובעים. כלומר, אל תחליטו, זה מה שאני רוצה לעשות, ורק בזה אני מתמקד. זה לא נכון לקבל החלטה כזו בגיל 16. אף אחד לא יודע בגיל 16 מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול, בטח לא בעולם משתנה כמו שלנו. העולם הזה דורש אנשים שהם גמישים מחשבתית, וגמישים מהותית, ומסוגלים כל הזמן להתפתח וללמוד תחומים חדשים. ככל שאתם תשכילו בתחומים שונים, בין אם זה הומנים, ובין אם זה מתמטיים, ובין אם זה טכנולוגיים, יהיה לכם יותר קל להצליח. הורים, גם אם אתם לא הצלחתם להגיע למקומות הכי מטורפים בחיים, וגם אם אתם נקלעתם למציאות חיים מורכבת ולא פשוטה, ובאמת אני אומרת, אני מכירה את הפריפריה מקרוב, אני מעריכה ומעריצה כל אחד מכם, תבינו שזה לא אומר שהילדים שלכם יעברו את אותו מסלול חיים כמוכם. זה מתחיל בזה שתדברו עם הילדים שלכם על זה. תגידו להם, חמוד, אני לא זכיתי ללמוד באקדמיה, ולא סיימתי תעודת בגרות, יכול להיות, וכל חיי עבדתי בעבודות בשכר יחסית נמוך. אני רוצה בשבילך חיים אחרים. אני רוצה שאתה לא תדאג איך לסגור את החודש. בשביל זה אתה צריך להבין שאתה חייב לסיים את הלימודים בהצטיינות. אתה חייב לקחת כל הזדמנות שנקראת בדרכך. אתה חייב לקבל החלטות נכונות בנוגע לצבא. חבר'ה, הצבא זה השלב הראשון בקריירה. צריכים להבין את זה. כלומר, אם אתה עושה תפקיד צבאי משמעותי, יהיה לך הרבה יותר קל למצוא את העבודה הראשונה. חד משמעית, אנשים מסתכלים מה עשיתם בצבא. לכו ליחידות המובחרות, לכו למודיעין, לכו לקרבי, לכו לקצונה, לכו להדרכה, כל דבר שיראה שהתקדמתם, שעשיתם תפקיד שהוא או עם ידע כישורים טכנולוגיים, או עם יכולת ניהולית ופיקודית, זה כלי מדהים. הצבא זה הזדמנות מדהימה ליצור שוויון במדינה, כי כולם נכנסים לצבא שווים, לפחות ככה אני מאמינה. אז תקחו את כל ההזדמנויות האלה, דברו עם הילדים שלכם על זה, אל תיתנו להם לוותר לעצמם, ובסוף תדברו על התוצאה. כלומר, זה נורא קל בגיל תיכון להגיד, אוקיי, היום אני עסוק בחבר, בחברה, בפייסבוק, זה לא מעניין אותי. תשימו לילדים שלכם תמונת ראי. אתה רוצה בגיל 30 לקבל משכורת של 4,000 שקל בחודש בקושי ולחשוב איך אתה משלם את השכר דירה? או אתה רוצה לחיות טוב? אתה רוצה שתהיה לך את האפשרות לגור בבית יפה ולסוע במכונית יפה ולגדל את הילדים שלך בכבוד ולהיות רגוע? צריך להשקיע. החיים, אין הרבה אנשים שמצליחים בלי להשקיע, אין הרבה אנשים שמצליחים בלי להילחם על זה, וצריך להבין שזה מאבק. והדבר האחרון, זה ככה מסר יותר לאומי, בסוף אנחנו מדינה עם כל כך הרבה אתגרים וכל כך הרבה גורמים שרוצים להכשיל אותנו. מה שיש לנו זה ההון האנושי המדהים שיש במדינה הזו, והאינטליגנציה והיצר היזמי שיש במדינת ישראל, שכל פעם אני אומרת, לא ברור איך המדינה הזו שורדת, זה כנראה בגלל זה. אני לא רוצה להגיד המוח היהודי, כי באמת אנחנו מדינה מרובת ככה מאוד מגוונת, ויש לא מעט יזמים מהמגזר הערבי, על שלל גווניו ומהחברה הנוצרית, באמת כל כך הרבה אנשים איכותיים, ואני רוצה שתבינו ש... אם כולנו נסתכל כל הזמן איך אנחנו מקדמים ואיך אנחנו בונים, לא רק ברמה האישית, אלא גם ברמה החברתית וברמה של המדינה, כנראה המקום הזה יהיה יותר טוב, כנראה יהיו פחות מלחמות, כי יהיה לנו הרבה יותר מה להפסיד, ויהיו לנו הרבה יותר דרכים לשתף פעולה. והיזמות זה אחלה דרך לעשות שלום. אז זה ככה המסר שלי להיום. ותודה רבה שנתת לי את ההזדמנות.
וואו, איזה מסר. מסרים האמת היא, לא רק מסר אחד. דרך אגב... אני נורא נהניתי ומאוד התחברתי להרבה דברים שאמרת כאן בתוכנית, כי כמו שאמרתי, אני איפשהו בעבר הרחוק שלי מגיע מהפריפריה, אז העניין של ככה לרצות וללחם על מה שאתה רוצה, זה משהו שהוא אני מאוד מאוד מזדהה איתו, עם הרבה דברים שאמרת, עם הרבה מהמסרים שהעברת לאותם נערים שרוצים להצליח, אז זהו. טוב, בת שבע, נגמר לנו הזמן.
תודה רבה.
אני רוצה להודות לך שהגעת לתוכנית ושיתפת איתנו בכל מה שקשור ליזמות של בני נוער בפריפריה, ומקווה שלא רק תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים, אלא שתגדלו להיות בכל עיר בפריפריה אמן. במדינת ישראל. אמן. אני רוצה גם להודות למאזינים שהיו איתנו בשעה הזאת, שיהיה לכלו לנו המשך שבוע נפלא, ונשתמע ברביעי הבא באותה שעה. ואנחנו ניפרד בשיר נוסף שבחרת, One Day של מתיסיהו. אני חושב שאין צורך להרחיב בלמה בחרת בשיר
אופטימיות
הזה.
אופטימיות לסיום.
כן, אז בואו נשמע את One Day של מתיסיהו.